תקופת החושך השנתי. כיוון שראה האדם הראשון יום שמתקצר והולך, אמר אוי לי, שמה בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי, כלומר מתחשך, וחוזר לתוהו ובוהו, וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. הרי הוא כל הזמן צובט את עצמו שהוא עודנו בחיים, והשם אמר לו שימות. אז איך הוא עודנו חי? אז כנראה שהיום שמתקצר והולך אומר שהעולם חוזר לתוהו ובוהו. כלומר, כאשר רואים חודש יום מתקצר בשעה, ועוד חודש יום מתקצר בשעה, אז מה המשמעותי? שהעולם עומד לכבות. סוף העולם הגיע, נכון? הוא עוד לא יודע שזה מחזורי. עוד אין לו כלים לדעת שזה מחזורי. את הפונקציה המעגלית הוא לא יכול עוד לדעת. הוא קורא כאן קו ישר. לחובבי המתמטיקה שבכם, על כל קו עגול יש קו משיק ישר, תמיד, בכל נקודה. וכאשר קורים כמה דברים שליליים, אם לוקחים את הקו הישר, המשיק הישר, הוא מוליך ישר לתרום, כן? זה מה שהמון, הרבה אנשים מרגישים כשקורים כמה דברים קשים, וואו, הכל מתפרק, הכל נהרס, העולם חוזר לתוהו ובוהו. התיאור הזה בגמרא הוא פשוט תיאור נופלא. אדם הראשון רואה יום שמתקצר והולך, מחשב מתי יכבה העולם, ואומר אוי לי. ואז בשנינות תלמודית עמד, הולכים לעשות משהו, וישב, אין מה לעשות, 8 ימים בתענית ובתפילה. עמד וישב 8 ימים, נכון? זה אדיר. עמד וישב 8 ימים בתענית ובתפילה. מוכרחים לעשות משהו, אבל אין מה לעשות. רק להתענות ולהתפלל. למה 8 ימים? כמדרש של אדם הראשון על נכון, ההנחה של הגמרא, של המדרש של בגמרא, שאדם הראשון נברא ביום השווה, סביב היום השווה, שזאת תקופת תשרי, כי תשרי הוא ראש החודש הקרוב ביותר ליום השווה של 21 בספטמבר לפי הספירה המקובלת היום. ואילו תקופת טבת זה היום הקצר ביותר של 21 בדצמבר במונחים של היום. אז בתקופה הזאת היום מתקצר, הלילה מתארך, הוא רואה שהעולה עומד לחזור לתוהו ובוהו, ופתאום 8 ימים. שזאת הפתעה מוחלטת, למה 8 ימים? כיוון שראה יום שמאריך והולך. יש לי חיבה גדולה לגמרא הזאת, כן? מה היו אומרים בימינו? המשכילים ושאינם משכילים, דתיים ושאינם דתיים, ראשי ומנהיגי ציבור ומנהיגי תורה ועד השפחה של אחר הרחיים. אתם רואים שתפילה מועילה? אתם לא רואים שתפילה מועילה? לנגד עינינו תפילה הועילה, השם נענה לתפילתנו. הגמרא לא מעלה על הדעת רמה דתית כה נמוכה לייחס לאדם הראשון. כיוון שראה היום שמאריך והולך, אמר מנהגו של עולם הוא. הוא הבין את הפונקציה המעגלית, וזה מנהגו של עולם. הוא לא מושפע מתעניות, כן? לא עולה על הדעת לומר התפילה הועילה. אני לא יודע, מה שאני, אני לא קורא עיתוני בתי כנסת. אני חושב שיש בהם בעיה רצינית של היחס לבית כנסת, שכאילו זה מקום שצריך לייצר אליו עיתונים, כי אין מה לשעמם שם. לא יודע, יש שם עוד חלק, יש פרסומות, זה בעייתי מכל כיוון שהוא, אני לא מבין את הנפילה הנוראה הזאת, אבל הרוח הנושבת משם, ממה שאני מצליח לקלוט ומדיבורים שאני שומע, נו מה, כשקורה משהו לנגד העיניים, התפללנו ואכן המבוקש קרה, אז מה? אז לא נגיד שהתפילה רואה? הגמרא לא מוכנה. מנהגו של עולם הוא לא מושפע על ידי תפילות ותעניות. זאת אומרת, הגמרא בבלי ספק תופסת את אדם הראשון כמו הרמב״ם. או יותר נכון, הרמב״ם זה מעוגן בגמרא הזאת. אבל אם אדם הראשון הוא לא פרימיטיבי באמונתו הדתית, הוא גם לא כופר. הלך ועשה 8 ימים טובים. על מה? על מנהגו של עולם. על מנהגו של עולם 8 ימים טובים. שמבטאים את זה שכשהאור מגיע לשפל שלו, הוא חוזר ועולה. כלומר, הפונקציה הזאת היא הדבר הטוב והיפה שבורא עולם נתן בעולם, ושעליו צריך לחגוג 8 ימים טובים. מתי? אחרי שינוי המגמה. אחרי שהימים מתחילים להתארך. ואז יש 8 ימים לפני תקופה, 8 ימים אחרי תקופה. קלנדה, קלנדר, סטאר נורה, כוכב האש. חבר'ה, באנו חושך לגרש, לא צריך להיות חשמונאים. כל אדם באשר הוא בימים החשוכים ביותר, כלומר הלילות הארוכים והחשוכים ביותר, ברור שמביאים, באים חושך לגרש על ידי אור ואש, מה? זה לא עניין חשמונאי בכלל. אחרי שאני קורא את זה, אני מתחיל להבין את בית שמאי ובית הלל. נכון, אמרנו שבכל הסיפור הזה יש משהו אחד מוזר, וזה השמונת הימים. אני מתחיל להבין את בית שמאי ובית הלל. יום שמתקצר והולך, יום שמאריך והולך. מה הם אומרים? בית שמאי אומרים, פוחת והולך משמונה עד אחד. כנגד כמה ימים עוד נשארו לחנוכה, נכון? אז מה הם אומרים בעצם? האור השמימי פוחת והולך. רק אם אתה קורא יחד את שתי הגמרות, אתה מתחיל להבין מה קורה כאן. זה כמו פאזל, שכשאתה רואה חצי, אתה לא ממש מבין את התמונה. ותכף תראו שהפאזל מורכב הרבה יותר. בית הלל אומרים, מוסיף והולך. זאת אומרת, כשהאור השמימי פוחת והולך, האור שלנו מוסיף והולך. כי אנחנו הולכים לפי האור שלנו, ואחר כך האור השמימי יוסיף והולך. זה בית הלל. כן, יש לנו הוכחה די ברורה שכך באמת, על זה באמת נחלקו אבות העולם במדרש רבה, בראשית רבה המפורסם. אלה תולדות השמיים והארץ בעיברה, מלמד ששמיים נבראו תחילה. בית הלל אומרים ארץ נבראה תחילה, שנאמר ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים, באותו פסוק, חלק הראשון וחלק השני. וטוב, רבי שמעון בר יוחאי אמר, תמה אני על אבות העולם איך נחלקו בדבר זה, אלא קורא אני עליהם יעמדו יחד. איך רשב"י הדליק נרות? איך הוא הדליק נרות?
הדליק נר אחד כל יום.
לא, הוא הדליק את כל השמונה, הוא צריך להדליק את כל העולם. כל תלמידי רשב"י ככה מדליקים לנו תמיד אור ענק כל הזמן. שום דבר לא משתנן אצלם, אתה לא רואה את זה? אתה שומע את זה, נכון? אבל אי אפשר להדליק נרות ככה. בקיצור, יש לי קושיה על רשב"י, שבמדרש. אחרי שהבנתי שיש קשר בין שמיים נבראו תחילה או ארץ נבראה תחילה לבין אור שמימי פוחת והולך, אור אנושי מוסיף והולך, אור שמימי יוסיף וילך אחר כך. כלומר, שתי הסוגיות האלה מבארות זו את זו. ואז ברור ששמונה ימים יש להם קשר לשמונת ימי החנוכה מיסוד הבריאה. מה יש בבריאה בסוף חודש כסלו, השבוע החשוך בשנה. עכשיו שימו לב, יש לי פה הסבר שיש בו דקות. עובדי אלילים שהגמרא מתארת עושים פעמיים שמונה ימים. עשו פעמיים שמונה ימים. אדם הראשון עשה פעמיים שמונה ימים. לפני תקופה ואחרי תקופה. תענית וחג, נכון? ואצלנו יש רק שמונה ימים. אני מפרש ככה. אם הלוח הוא כפול כמו שלנו, הלוח של התורה, שהוא לוח חודשים ירחי, מתואם ללוח עונות שמשי, ככה שתקופת תשרי היא תמיד יותר קצרה בחודשים מאשר התקופה האמיתית ושל רבע שנת החמה, נכון? יוצא אם כן ששמונת הימים שלנו הם סוף חודש כסלו, מקפי בכסלו עד אחרי ראש חודש טבת. שמונת הימים האלה הם הימים החשוכים ביותר בשנה, כמובן בחצי הכדור שלנו, באופן אובייקטיבי, מטבע הבריאה. כי 21 בדצמבר, היום הקצר ביותר, הלילה הארוך ביותר, יכול לצאת בתוו בחודש. היום כבר קף, אבל עדיין יש ירח. הלילה הוא ארוך אבל מואר. אבל מקפה הירח הולך ונעלם. והיממה של ראש חודש טבת, תחשבו על זה, היא החשוכה ביותר בשנה באופן מוחלט. לא צריך שמונה ימים לפני ושמונה ימים אחרי, יש לנו בדיוק, בגלל הלוח הכפול, יש לנו בדיוק השבוע החשוך ביותר. זה לא יכול להיות מקרה. איש לא יספר לי שדבר כזה יכול להיות מקרה. שהשמונת הימים של חנוכה הם הימים החשוכים ביותר בשנה מטבע הבריאה. אז עכשיו שמונה ימים ושמונה ימים, שם זה פעם שמונה ימים, כי זה לוח חמה בלי חודשי ירח. אין שם אינדיקציה מתי השבוע המוחלט האחד החשוך ביותר. בגלל שהתאריך של הגמרא מדברת עליו, הוא רק של יום מתקצר ויום מאריך, שהוא רק תאריך של שנת חמה. כי זה מה שהגמרא מייחסת כאן לאדם הראשון, זה מאוד מרתק הדבר הזה. וממשיכה הגמרא, לשנה אחרת עשן לאלו ולאלו ימים טובים. לשנה אחרת, לשנה אחרת, לשנה אחרת. אלה המילים שהפילו לי את האסימון אצלי. כשקראתי את המילים האלה לשנה אחרת, אמרתי וואלה זו הגמרא בשבת, זה אי אפשר אחרת, נכון? אתם כבר יודעים שזאת שיטת עבודה בפרשנות התורה, אבל אתם אולי פחות יודעים או מודעים שזאת שיטת עבודה גם בפירוש הגמרות. יש המון סוגיות משלימות שיוצרות יחד תמונה שאי אפשר להבין מסוגיות חלקיות. חלק מזה עושים הראשונים והמפרשים, אבל הם עושים את זה בעיקר בסוגיות מקבילות, או במקום שיוצאת איזה קושייה. ואני עושה את זה יותר לפי ביטויים. לשנה אחרת, גזירה שווה כזאת, כן? למה להגיד לשנה אחרת? הברייתא שאומרת לשנה אחרת מתכתבת עם הברייתא שאומרת לשנה אחרת. שנה אחרת קבעו ועשאום ימים טובים בהלל ודעה. לשנה אחרת עשאם לאלו ולאלו ימים טובים. שמונה ימים ושמונה ימים. כן? פוחץ והולך, מוסיף והולך. יום שמתקצר והולך, יום שמעריך והולך. זה ברור שיש פה התכתבות ברורה בין שתי הסוגיות. הוא קבעם לשם שמיים, והם קבעום לשם עבודת כוכבים. פה הנקודה המרגשת ביותר בכל העניין הזה, כי מה שהגמרא מתארת על החג, היינו, כל חג אלילי יש לו מקור באדם הראשון. בסוגריים, תשימו את זה באיזה מקום שיום תשמעו איזה הרצאות מהסוג של מאחרי כל חג של תורה מסתתר איזה חג פגני, איזה חג חקלאי, איזה חג של רועים, כל הסיפורים האלה. ותובע עצמכם לפחות, ומאחרי כל חג פגני מסתתר חג של אדם הראשון. זאת התפיסה של הגמרא, שהיא בדיוק הפוכה. כן, כי המשכילים של היום רובם חושבים שאדם הראשון או בני אדם קדמונים לא בשום אופן לא יכלו להיות מפותחים, הם מוכרחים להיות פרימיטיביים, רק אנחנו מפותחים. אבל זאת פרימיטיביות, כל המחשבה הזאת. כן, שיש רק אבולוציה תרבותית, וזה אדם הראשון היה מוכרח להיות איזה עובד עץ ואבן, שטויות והבלים. כן, הרי באמת על זה יש מאבק גדול מאוד. ההנחה המקובלת בעולם ההשכלה שמונותאיזם זאת התפתחות מאוחרת. סתם אדם שוכב על הגב, מסתכל לשמיים, לא עננים, לא ברקים, לא רעמים, לא סופות, לא כוכבים, לא שמש וירח, מעבר לכל זה. עצם השמיים לתואר הוא אחד. בעיניים שלנו זה תכלת. מחוץ לעולם שלנו זה שחור, אבל זה אחד. למה התכלת מבטאת אחד? למה היא כל כך חשובה? היא אומרת אחד. אז ברור שיש תודעה של ייחוד השם בסיסית ראשונית. אבל מה לעשות? רק להגיד את מה שאמרתי עכשיו בתור תלמיד בהרבה כיתות אקדמיות זה דבר שמעורר גיחוך. וצעירים שבאים מבית המדרש ושומעים כל מה שהם שומעים, לרוב משאירים את המחשבות שלהם לעצמה, או לפעמים גם מתבלבלים. אז לכן אני אומר לכם את כל זה. הגמרא אומרת, מאחרי חגים אליליים מסתתר חג של אדם הראשון בשעיית האור. וכך הרמב״ם, תחילת הלכות עבודה זרה. סגרתי סוגריים. אני מגיע לנקודה המרגשת, במיוחד. אדם הראשון קבע את החג לשם שמיים, והחג נתחלל והפך להיות חג אלילי. ומה קרה למקדש? אותו הדבר. המקדש שנבנה על ידי הנביאים חגי וזכריה, ועל ידי זרובבל ויהושע, ועל ידי שווה הגולה, נתחלל, הוא נבנה לשם שמיים והוא הפך להיות מקדש של אלי. עד שבאו החשמונאים ותיארו את המקדש ואת החג. כשהם קבעו שמונה ימים טובים לשנה אחרת, הם גם תיארו את המקדש וקבעו חג, אבל הם גם החזירו את חג אדם הראשון לתורתו בבת אחת. יש פה הסבר עמוק מאוד של דבר שאין לו הסבר פשוט, כי המקדש שהחשמונאים תיארו חרב בידי רומא. הוא איננו, הממלכה החשמונאית איננה. מכל הישגי החשמונאים דבר לא נשאר, דבר אחד נשאר. הם תיארו את החג, הם החזירו את אדם הראשון. זה הסיפור של הגמרא. לכן הגמרות האלה מדברות זו עם זו. זאת אומרת, מה שקרה למקדש, אומרת הגמרא בעבודה זרה, קרה קודם לחג. וכשם שאדם הראשון קבע לשם שמיים, כך הנביאים ומקימי שדה הבית השני. ואחר כך זה וזה נתחללו להיות עבודת אלילים. באו החשמונאים ומכוח הערת הנס תיארו את המקדש ואת החג גם יחד. זה הדבר. אני אומר חג רק כלשם קיצור, כלשם בני אדם, כי זה בעצם ימים טובים. חז"ל לא רצו לקרוא לזה חג. אז זה מה שנוגע לגמרות האלה. אבל לא גמרנו בזה. השלב הבא הוא המשנה בביקורים. המשנה בביקורים אומרת, מביא ביקורים מעצרת ועד החג מביא וקורא, מהחג ועד החנוכה מביא ואינו קורא. רבי יהודה בן פטירה אומר מביא וקורא, פרק ב' בביקורים. למה לקבוע מועד ב' לביקורים? מעצרת ועד החג אנחנו מבינים. צריך לקבוע מועד ב', למאחרים, לאלה שלא הספיקו, מה?
שמן.
הסיבה היא השמן. אני אומר לכם, שנים, 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 השאלה הזאת רבצה אצלי על רצפת התודעה מעבבת, ולא ידעתי לפתרון למה מביאים ביקורים עד חנוכה. אין קשר בין, אין קשר לכאורה בין הסיפור החשמונאי לבין ביקורים. ביקורים היו פה לפני החשמונאים, גם בבית ראשון היו ביקורים. ואז גיליתי את הדבר הפשוט הזה באחת הנסיעות מירושלים לגוש עציון. הייתי מדריך פה בחופשים בבית ספר שדה כפר עציון, אחר כך בבית ספר שדה עופרה. אתה מסתכל על כל מיני דברים בחוץ ועדיין לוקח זמן. ושנה אחת אל מול הסולמות על הזיתים במר חשבן, אני אומר לעצמי, איך לא הבנת עד עכשיו? אתה רואה, בעיניים אתה רואה את המסיק במר חשבן. ואז נזכרתי שהתורה אומרת, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך מי גורנך ומעקבך. תוסיפו שם תאנה ורימון ותמר, זה נכון, אבל הזית רק מתחיל אחר כך. עונת המסיק היא בחודש אחרי סוכות, וכמובן בארץ ישראל, ואחר כך בחסלב זאת עונת השמן. היינו בימים שהיינו הולכים לכפרים מסביב, היינו הולכים בימים האלה עם ילדים קטנים בכיתות גן לבוא עם בקבוקי שמן זך קטית קטנים הבית לחנוכה. כי זאת עונת השמן. אז השמן הוא הנס של כסלב, השמן הוא הטבע של כסלב. נכון, עכשיו חלק רצה אצלכם השאלה בראש, אז למה לא היה להם שמן טהור? מה? זאת עונת השמן. זאת עונת השמן. מה הבעיה להשיג שמן טהור? מה התשובה?
צריך שיעשו אותו בתאר אדם.
שהם היו תמי אמתים. צריך שבוע ימים להתאר. זה לגמרי פשוט, אבל כשמתחילים לחשוב מהנס, בכלל אי אפשר אפילו לחשוב מחשבה מסודרת. כי זה עונת השמן. ועונת השמן באה בדיוק בעונת שפל האור. אז מה היו עושים כשהיו מביאים ביקורים עד החנוכה? כשאומרים עד החג ועד החנוכה, אז ברור שרוב האנשים באים בחג ובחנוכה, נכון? כשאומרים מועד עד זמן זה וזה אפשר לעשות כך וכך. אז רוב האנשים באים בימים האחרונים וביום האחרון, נכון?
חזקן אדם פורה לפני זמנו.
ברור, חזקן אדם פורה לפני זמנו, ברור. אז ברור שבימי החנוכה, בתקופה הקדומה, בית ראשון, שפל האור השנתי זה טבע הבריאה, ומה עושים בני ישראל? מביאים שמן טהור, בית השם, כסיום לביקורים. זאת אומרת, הייתה הדלקה. זה בטבע העניין ההדלקה. בטבע הזמן והמקום. זאת אומרת, עוד לפני החשמונאים היה משהו של תיקון לאדם הראשון ולהפיכת החג לחג אלילי. הם כולם עושים חגים של אור ואש אליליים. אנחנו מביאים שמן טהור, בית השם. ככה היה אומר לנו אדם מישראל, אם היינו פוגשים מישהו מימי בית ראשון. אז קודם כל, השמן, גם השמן שייך לעונה הזאת בטבע העניין, ורק אז אני מגיע, רק אחרי כל זה אני מגיע לדבר שגיליתי אותו בעצם בראשונה. אבל אתה רצית לשאול שאלה? מה עוד פעם?
שהיו תנאי מתים.
הם באו מהמלחמה.
אז איך הקריבו את השמן?
מה?
אז איך במשך שמונה ימים
הביאו
את השמן
למנורה? אתה שואל על שמונת הימים שהתחילו בקפה בחסלו?
כן.
שם כבר בנו מזבח והקריבו קורבנות, כבר עבר זמן רב. הדבר הראשון שהם עשו כחודש ימים לפני כן, זה לעשות מנורה מאולתרת ולהדליק אותה. זאת אומרת, המקום, הזמן היחיד שמתאים לנס פך השמן הוא בכלל לא כסלם, אלא הפעם הראשונה שהם נכנסו, שראו את ה, כמו שספר המקווים מספר, שהכל עלה עם, 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 עם המקדש נהיה שומם כן, ודבר ראשון, הם הציבו מנורה והדליקו נרות, זה הדבר הראשון. לכן הייתה בעיה.
אבל איך היה, איך זה יכול
להיות
שהם לא
יכולים
לשם?
מה?
אם היה מישהו שיכל להביא את השם מנורה, כי הוא היה...
כן, נכון, יש כאן עוד כמה בעיות, לא נפתור את כולם עכשיו. אבל אני רק מראה לכם, פחות או יותר כיוון. ועכשיו אנחנו באים לדבר, אולי אני אתחיל בזה שכבר הזכרתי את ספר המכבים. המכבים א' נכתב בתקופת החשמונאים על ידי אדם שהשתתף במערכות הקרב. אנחנו יכולים לדעת את זה, אנחנו אפילו יכולים לדעת מחבר מכבים א' באילו קרבות הוא השתתף ובאילו לא. המלחמות שהוא לא השתתף בהן מתוארות בקיצור נמרץ, המלחמות שהשתתף בהן תוארות בהרחבה, בפירוט רב, כולל הנאומים, כמו קרב מעלה בית חורון וקרב אמאוס. כן, יש פער גדול במידע, לכן ברור באיזה קרב הוא היה ובאיזה קרב הוא לא היה. לי זה ברור, לא יודע אם לכולם זה ברור. מי שקורא את זה קשה לא להבין את זה, כל דבר הזה. האיש הזה היה עד למאורעות, והוא מספר שבקפה בחסלו, שנת 145 למלכות היוונים, חיללו את המקדש המתייוונים והקריבו את עם השיקוץ, עם הפסק. זאת אומרת, קפה בכסלו היה ידוע למתייוונים כיום מיוחד. זה מדהים. המקדש תוהר על ידי יהודה ואחיו ב-148 בקפה כסלו, בעצם היום שבו חולל. יש פער של 3 שנים. אני מדגיש את התאריכים 145-148, נקודת ההתחלה של הספירה הסלבקית היא מינוס 312, תרשימו לכם בצד. ובכל ספרי ההיסטוריה תמצאו כמובן שהמקדש חולל בשנת 167 לפני הספירה, ותוהר בחנוכה ב-164 לפני הספירה, רק שאנשים ההם לא ידעו שהם לפני הספירה. זה תמיד מעצבן אותי הדבר הזה, האנשים שחיו שם לא ידעו שהם לפני הספירה, הם ידעו שהם חיים ב-145 ו-148, כי זאת הייתה הספירה האזרחית הראשונה בעולם שספרה לא למלך ספציפי אלא לממלכה וברץ. אז שנת 145 לשטרות או למלכות היוונים, למלכה הסלבקית, היא באמת 167 לפני הספירה, זה רק חשבון. וחנוכה 148 זה 164 לפני הספירה, אותו הדבר, כן? הם לא ידעו שהם לפני הספירה. גם הסלבקים שהחליטו לעשות מעניין שלהם ב-312 לפני הספירה, גם הם לא ידעו שהם לפני הספירה. זה הכל בא מאיזו השקפת עולם מסוימת שמוסווית בהרבה צורות. אמרתי משהו. איך ידוע מתייוונים לחלל את הבית בקפה כסלב? מה היה ידוע בקפה בכסלב? התשובה נמצאת בחגי ובזכריה, אבל קודם כל בחגי, ואני מוכרח לומר שזה הדבר הראשון שגיליתי, למרות שהוא היה יותר מתוחכם. את כל מה שאמרתי לכם עד עכשיו היינו צריכים לשיר בעל פה מהגן, מכיתה א'. זה היה צריך להיות אלמנטרי. וזה שזה לא כך, ושזה עד היום אני פוגש את התדהמה ואת ההפתעה, זה די מביך בסך הכל, כי אלה דברים לגמרי בסיסיים, הם נמצאים בגמרות. הם... מה, אנחנו צריכים לקום היום ולגלות דברים כאלה? למה לא אמרו לנו את כל זה? חגי זה קצת יותר מסובך, דווקא אותו גיליתי ראשונה. גיליתי, יש נביא כזה, שני פרקים. יש לוח תאריכים. בשנת 2 דריווש המלך בחודש השישי ביום אחד לחודש. פרק א'. סוף פרק א', 24 לחודש בשישי שנת 2 דריווש המלך. בשביעי ב-21 לחודש. תחילת פרק ב', בסוף פרק ב', שלוש פעמים, 24 לתשיעי, בשנת 2 לדריווש המלך. בשפה שלנו, הנביא עוד משתדל לשמור על השפה הקדם גלותית, כן? הוא לא אומר אלול, אלול תשרי וכסלב. אלה חודשים שבאו מהגולה. הוא אומר בלשון התורה. חודש השישי, השביעי והתשיעי. ראש חודש אלול, כף דלת אלול, כף א' תשרה, כף דלת כסלב. איך קל לזכור? ראש חודש אלול מוסכם על, על כל הדעות שהוא ראש, ראש, ראש השנה לשנות, לשנות ישיבה. נכון? זה בחורי ישיבות, זה ראש השנה. ומסר במה זה מחלוקת, אבל שנת ישיבה זה בטוח מוזכר לכולם. גם עדות המזרח מתחילים לומר סליחות בכף דלת, מתחילים גם אשכנזים בערך. זאת אומרת, יש לנו שני תאריכים, אחד של תחילת אלול, אחד של שבוע לפני ראשית השנה, ואלה שני תאריכים של חגי. באחד לשישי הוא אמר, למה אתם אומרים שלא הגיע הזמן לבנות את הבית? או בלשונו, בלשון השם שהנבואה שנאמרה לו, העם הזה אמרו לא את בו, לא את בו, זה את בית השם להיבנות, לא הגיע הזמן. והנביא שואל, העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים? לזה כן הגיע הזמן? שאתם רצים איש לביתו? כדי להמחיש את גודל העניין, פגשתי פעם את הרב שלמה מנהר, היה לוחם ברובע היהודי בתש"ח, הלך לשבי הירדני, אחר כך היה שנים רבות רבות רב בית הכנסת בית וגן ברחוב הפסגה, רב של שכונת בית וגן כשהיא עוד הייתה קטנה. ואיש, כל פגישה איתו הניבה לי איזושהי חוכמה, איזשהו דבר חוכמה. והוא פעם אמר לי בהנחה, רבי יואל, אני מהאנשים שחגי הנביא כועס, אני באמת חושב שלא לא את בית השם להיבנות. אמרתי, וואו, יש יהודי שיושב בדירה צנועה, בבית וגן, אבל בדירה צנועה, מה זה צנועה? אין היום כמו דירות כאלה, כמעט, לא יש, אבל באמת מהצנועים ביותר, ומרגיש שהנביא כועס עליו, כי הוא אומר שלא הגיע הזמן. הוא יודע את חגי, כן, תלמיד חכם חשוב, רב, יושב על 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 כיסא, הוא יודע את חגי, הוא מרגיש את המצוקה של חגי. ומה, כל אחד בא, יש לו לזה כן הגיע הזמן? כל אחד לשבת בביתו, ספום? מה זה? זה דבר השם בתחילת החודש השישי. והנביא קושר לזה את הבצורת הגדולה. הייתה בצורת קשה. אתם לא רואים? על כן עליכם כל שמיים קלו מטל, והארץ קלה יבולה, והיקרה חורב, על הארץ ועל הערים ועל הדגן ועל התירוש ועל היצהר ועל כל אשר תוציא, ועל אשר תוציא האדמה ועל האדם ועל הבהמה ועל כל יגיע כפיים. ושמעו בכל הנביאים. פעם מישהו אחר שאל אותי, תגיד לי, הרב יואל, יש לך דוגמאות שמישהו שמע בכל נביאים? אנחנו רגילים לך שלא. אמרתי, כן, בני ישראל יצאו ממצרים על פי משה באותו הלילה. טוב, יש לך עוד משהו? אז אני אומר, חזקיהו שמע לדברי ישעיהו, לא אחת ולא שתיים, לא תמיד, אבל יש כמה מקרים שהוא שם. ואולי עוד, אז אני אומר חגי. אנשים לא יודעים על מה מדובר. כן, שמעו בכל השם. וב-24 לחודש בשישי, בשנת 2 דריווש המלך, באו ועשו מלאכה בבית השם צבאות. לדעתי, להבנתי, לעשות פה מלאכה זה להביא חומרים לבנייה. בדיוק כמו בויקל בשמות. להביא חומרים למשכן זה לעשות מלאכה. איש ואישה יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, נכון? מה המלאכה בהיה הידיעה? שבעלי התוספות באופן מוזר אומרים שזאת מלאכה גרועה. זאת המלאכה בהיה הידיעה. זה להביא אוכל הביתה ולהוציא מהבית חומרים לייצר משהו במקומות בנייה וייצור ועבוד, נכון? זה שני הצדדים, זה הוצאה והכנסה. לא חשוב מה הוצאה ומה הכנסה, זה אפשר לתת שיעור כללי, אבל ברור שאלה שני הצדדים. להביא אוכל הביתה, זה פרשת המן, ולהוציא מהבית יריעות וקרשים וכל הדברים האלה להקמת המשכן. אלה שתי הפרשות שמכוננות שבת בשמות. זאת המלאכה, בזה תלוי הכל. כל המלאכות האחרות, הכל בעצם מכוון אל אותו מקום שממנו המן שמלקטים אותו או הסופר שקונים בו, זה לא משנה. כל המלאכות מובילות לשוק את מה שאנחנו אוספים משם הביתה. אז ההוצאה וההכנסה הזאת המלאכה בהיה הידיעה.
מכה בפטיש כזה?
מה?
סוג של מכה בפטיש?
זה לא מכה בפטיש, זה הרבה יותר ממכה בפטיש. זה אתה תראה בנחמיה י"ג שכשהוא סוגר את השוק הכל נעצר, כי כל המלאכות של הכנת הפת, הכל מכוון אל השוק כדי שנקנה שם, נביא הביתה. וכל המלאכות האחרות אנחנו מביאים מהבית דברים כדי שייצרו בהם. זאת המלאכה בהיה הידיעה, היא כל כך לא גרועה. היא העיקר שבכל העיקר המלאכה. איש ואישה יעשו את מלאכה לתרומת הקודש. מה הם עשו? הם הביאו חומרים. ויקלה העם מאבי, זאת מלאכה. כן, שיא השיאים של כל המלאכות. למה התוספות אומרים מלאכה גרועה? זה צריך הסבר גם כן. התשובה היא שבמקום שהשוק סגור, אז מלאכת הוצאה והכנסה היא מלאכה, הופכת להיות מלאכה גרועה. אם אין שוק והכל סגור, ולא מוציאים מהבית חומרים, ולא מביאים מהשוק הביתה, כי אין, הכל סגור. שערי ירושלים נסגרו. עכשיו מה אני עושה אם אני מוציא או מביא? אני לא עושה כלום. כן, זה הסיפור. אז מה הם עשו? הם עשו מלאכה. הם הביאו חומרים. אתם מכירים את המגרשים האלה? עם השלט, בעזרת השם, פה יתבנה ו... ועל יד זה הרמות של חול וחצץ ובלוקים, וזה יכול לעמוד ככה שנים. זהו, הם עשו מלאכה אבל עוד לא קרה כלום. איך אני יודע? עוד מה תראו. ב-21 לשביעי, שזה אחרון של סוכות, שום דבר לא יכול להיות פה מקרי. דבר השם השני אל חגי, ואני לא נכנס לפרטים עכשיו כי אין זמן. וזאת נבואה שלא כולה אפילו התקיימה, עוד יש חלקים שמצפים לנו. ואז באה הנבואה האחרונה ב-24 לתשיעי, שנת 2 לדריווש, וקודם הוא שואל חידון בענייני תומה ותאורה את הכהנים, שמתפרש על פי הפשט ככה ועל פי הגמרא אחרת. בין כך ובין כך אני לא יכול עכשיו להאריך בזה, לא, אין זמן לזה, הכל כתוב. המאמר שלי נמצא, תמצאו אותו באתר, גרסה ארוכה, גרסה קצרה. ואתה שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה, מטרם שום אבן אל אבן בהיכל השם. זאת אומרת, בכף ד' כסלב, 24 לתשיעי, עדיין לא התחילו לבנות. לכן הסברתי שמלאכה זה הבאת חומרים. שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה, מיום 24 לתשיעי למן היום אשר יוסד היכל השם. שימו לבבכם. כששמתי לבבי אל הפסוק הזה, אני אומר לכם, זאת הרגשת תדהמה. באמת, איך ייתכן שזה, מה, אני לא מצאתי משהו בקומרן או במערה במדבר יהודה, זה בתנך. מה, איך לא אמרו לנו שהיה יום יסוד אחד לשם?
חנוכת המקדש.
הבית השני. לא חנוכת. חנוכת זה תאריך אחר. יסוד אחד לשם. יום ייסוד היכל השם היה בכף ד' או כפי כסלב שנת 2 לדריווש. זה מה שכתוב בחגי. פלא עולם. הפלא ש... אני אומר לכם, הפלא שלי הוא שזה... איך זה לא כתוב בכל המקומות? איך כולם מדברים על חנוכה כיודעים ולא יודעים? השאלה שעולה כאן היא האם זה כף ד' או כפי. זאת אומרת, ברגע שאתה מעכל את הדבר הראשון, אז רגע, הוא, אומר, הוא לא אומר קפה, הוא אומר 24. אבל ב-24 הוא אומר מטרם שום אבן אל אבן. ואז הוא אומר אחר כך, מן היום הזה ומעלה, למין היום אשר יוסד היכל השם. ההסבר הפשוט הוא שיום יסוד היכל השם, שנת 2 לדריווש, היה למחרת. קפה כסלו, שנת 2 לדריווש. אפשר גם שבו ביום הוא אמר אתם עוד לא התחלתם לבנות, ואז שמעו לו ובאו, אבל אז כבר לילה, והלילה כבר שייך למחר. בין כך ובין כך הגענו לקפה כסלב של שתיים דריה, ושיש עוד אפשרות שזה תלוי אם החודש מה חסר. על כל פנים יש משהו ביום הזה. אחרי שנים אמרו לי שיש עדות בישראל שקוראים את חגי בכף ד' כסלו בבית הכנסת. מישהו פה שמע דבר כזה? ראה או שמע? יש עדות שקוראים את חגי בבית הכנסת בכף ד' כסלו. זה... אני מאושר לשמוע דברים כאלה. איפה שהוא יש איזה גחלת. יום אחד בא... זאב ארליך המכונה ז'אבו באופרה, אמר לי, אביול, מצאתי לך משהו במורוקציה. היבץ אמר, ונראה לי דבר חדש על הקושייה, למה מדליקים 8 רענס היה רק 7 ימים. שהיה כבר יום, לפי מה שכתוב בחגי, היה יום אחד מקודם. כמעט. היה צריך לעשות יום טוב, נכון? הרגשתי חגיגה. מי שהוא כתב דבר כזה, זה לא... אני לא לבדי. אז במור קציעה, לא זוכר, סימן תפריש עין, אני חושב. כתב את הרעיון הזה. כתוב בחגי, אז ברור שיום אחד היה. אתם מבינים, המור קציעה לא בא משני שהוא קרא ספר המכבים וראה שם קפה כסלב. מ-45. זה לא, זה אני, הם לא קראו ספר המכבים. אני, כשאני קורא ספר המכבים, אני אומר, כיוון שהיה יום יסוד היכל השם, אז המתייוונים רצו לייסד אותו מחדש. המלחמה בין המתייוונים לבין החשמונאים הייתה גם על המקדש וגם על היום. עכשיו, קפה כסלב שנת שתיים לדריווש יום יסוד חלשים. איך זה קשור בעניין הקודם? חגי אמר שהייתה בצורת. הוא אומר במפורש ב-24 על התשיעי, בפסוק תת זין, ביותם בא אל הרמת 20 והייתה 10, בגורן 50% ביבול. בא אל היקב לחשוף, לחשוף זה למלא, 50 פורה והייתה 20, 40% ביקבים. איקייתי אתכם בשיטפון ובירקון ואברד את כל מעשי ידיכם ואין אתכם אליי נאום השם. שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה. מיום 24 על התשיעי למן היום אשר יסד השם, איכל השם, שימו לבבכם. העוד הזרע במגורה. נשארו זרעים בממגורות? אין אוניות שמביאות ספקה ממקומות אחרים. אין דבר כזה. ועד הגפן, והתאנה, והרימון. אין יבולים, אנשים רעבים. אבל את זה ידענו כבר בשביעי ב-21 לחודש. חג האסיף. ועץ הזית לא נסע, כלומר את פיריו, מן היום הזה אברך. למה 24 על התשיעי? כי זה סוף עונת הזית. אז עכשיו הביקורים והזית. ואז לכן 24 על התשיעי בחגי. זאת אומרת, נבואת חגי חופפת את אחרית וראשית השנה עם המועד בית הזה. מ-21 השביעי עד 24 על התשיעי. שהיא עונת הזית. מן היום הזה אברך, אין פירושו שבאותו היום נפתחו ערובות השמיים, אלא שאז יתחיל עכשיו מעגל שנה מבורך, חדש, אחר, מבורך, כי התקמתם ויסדתם את היכל השם. התחלתם מחדש לבנות את הבית. אז יש קשר ברור בין שפל האור השנתי, העונה החשוכה לשנה, אדם הראשון, הביקורים של סוף עונת הביקורים ושמן הזית, נבואת חגי ויום יסוד היכל השם. וכל זה קדם לחשמונאים במאות שנים.
גם פסוק כף ג' קשור לחנוכה.
ברור. יש פה כמה דברים שקשורים לחנוכה. רש"י אומר, אני חוזר לפרק ב' פסוק ו', כי כה אמר השם צבאות, עוד אחת מעתי ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת החרבה, וירשתי את כל הגויים. וזאת הנבואה שחוזרת בפעם האחרונה ב-24 לחודש התשיעי. אמור אל זרובבל, פחת יהודה לאמור, אני מרעיש את השמיים ואת הארץ, והפכתי כיסא ממלכות ושמדתי חוזק ממלכות הגויים, והפכתי מרכבה ורוכביה וירדו סוסים ורוכביהם איש בחרב אחיו. כלומר, תהיה מלחמה גדולה בעולם, רעש גדול. רש"י אומר את זה בעוד אחת מעתי, אבן עזרא אומר את זה ב"אני מרעיש את השמיים", בהפכתי כיסא ממלכות. הם מכוונים לאותו מקום. רש"י אומר ככה: עוד אחת תמשול עליכם והיא יוון, ומעט יהיה זמן ממשלתה, ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ בניסים הנעשים לבני חשמונאי. מה יש לה לזה חוץ מדמעות בעיניים, נכון? עוד אחת מעטי בתוך חגי גנוז רמז להפיכת כיסא ממלכות, היינו ממלכת פרס שטיפול, מוקדון שיפיל אותה והיא תתחלק מלכותו לארבע, ואחר כך איש בחרב אחיו, הצפון והדרום, ומתוך כל זה יבואו חמדת כל הגויים ומילאתית הבית הזה כבוד. זאת אומרת, יש פה נבואה על חנוכה. מסוף הנביא רואים שהייתה אופציה שזה יקרה קודם. מה זה כחותם, זרובבל, נצר לבית דוד, זה לא קרה בחנוכה. עכשיו בא זכריה, אני גומר מיד, בא זכריה, חודשיים אחרי חגי, נבואה ראשונה ב-1 לשמיני, נבואה שנייה ב-24 לשבט 11, חודשיים אחרי חגי, וב-24 לחודש שבט פורס לנו את נבואות המראות בדקתי אותם, סידרתי אותם במראות, כולם על מנורה. וזאת ההפטרה שקוראים בשבת חנוכה, שבצעירותי חשבתי שבכוח דחפו אותה כדי שיהיה משהו עם מנורה, כי אז זה לא, זה ממש שייך. ואיך הגעתי למסקנה שכל מראות זכריה עם מנורה, הוא מתחיל בסוסים והוא גומר במרכבות וסוסים, ובאמצע יש מנורה. ואז ראיתי שהמראות שלו מסתדרים על הקנים, הכל נמצא במאמר. יום אחד אני פוגש בשבת באלון שבות את הרב מרדכי ברויר, כבר על מקל ונאנח. מה נשמע, מה שלומך הרב מרדכי? אל תשאל, המשפחה שלי החליטו לעשות טיול באירופה ולקחו אותי לרומא. מה ראית? אמר לי, הייתי בקשת טיטוס. מה ראית בקשת טיטוס? אמר לי, כולם מסתכלים על המנורה, ואני מסתכל לצד השני. טוב, אני יודע, מאז ומעולם שהרב ברויר תמיד מסתכל מה שכולם רואים, הוא רואה משהו הפוך, משהו במקום אחר. מה יש בצד השני? אתה לא יודע, רבי יואל, אתה לא היית שם. הוא אומר לו, נכון, לא הייתי. יש שם סוסים. סוסים. מה חשב הקיסר? הסוסים שייכים לי, אנחנו שליט עולם. והמנורה של היהודים מובלת לרומא. מה חשב הקדוש ברוך הוא? הרב ברויר, כן? הוא אומר, אני עומד שם ורואה את זכריה פעם שנייה. הסוסים הם הסוסים שלו, והמנורה חזרה לירושלים, מדינת ישראל. הקולוסיאום חרב, אתה עומד בקשת טיטוס, אתה רואה את זכריה. הלכה תלמידה שלי ששמעה את זה, אמרה, הרב יואל לא ייסע לרומא בשביל דבר כזה, וכנראה לא בכלל, ומקווה ככה. אני נוסעת לאירופה, עשתה סיבוב, הביאה לי תמונות מהסוסים עד המנורה. העליתי אותם לאתר, זה גם כן שם. הרעיון של הסוסים והמנורה מדהים לחלוטין. זה עוצר נשימה. זאת אומרת, טיטוס הבין את חזון זכריה והפך אותו, ורומא חרבה, המנורה חזרה לירושלים, וכל המראות הסוסים והמרכבות, זה הכל רוחות השמיים בזמן הזריחה, כשהכל שחור ולבן ואדום מורבבים ביחד. אז זאת הזריחה שזכריה מתאר. אני מקווה שלא יישאר אחד שלא יקרא את המאמר, אבל גם תעשו עוד דבר, לפחות חלק מזה תלמדו עם לשתי מכירים. צריך את הדבר הזה להפיץ, זה לא יכול להיות שזה רק חבורות מצומצמות שיודעות. מה?
פרסומי ניסה.
עכשיו
נתאי השיר
שלך מחר בפרשת שמוע, אם
יש
לשבוע הבא אין שיר. אין שיר.
אני לא חושב, יש כל כך הרבה דברים. תודה רבה.